ומאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאות לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 15, פרק מספר 7. אני אבי מנוח.
ואני יהודה חלפון.
מה נשמע? מעניינים? מה קורה?
סבבה, היה לנו עכשיו וורקשופ וירטואלי של טומוגרפיה במיקרוסקופ אלקטרוני. 3 ימים מתוך 4, וזה קשה ומתיש. ומחר יש לי עוד יום של זה. אלוהים שישמור.
זה, אתה משתתף או אתה מדריך?
אני מדריך.
וואי, זה נשמע קוריאה.
כן.
טוב.
אבל זה כיף, אני נהנה מזה. פשוט אני מאבד הכרה, נורא.
טוב, אם אתה נהנה זה הכי חשוב.
כן.
זה לחלוטין לא קשור לנושא התוכנית, אבל אני ראיתי ממש לפני שהתחלנו להקליט את ה... סטנדאפ החדש של טליור טומליסון בנטפליקס, והיא אדירה. זה פשוט התגלגלתי מצחוק, זה מדהים.
קול, חשוב.
ייפ, מאוד מאוד נחמד. טוב, אנחנו שנינו פה היום, אנחנו מדבר על משחקים ששיחקנו וכל מיני דברים כאלה. פתיח, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן, כל המשחקים כולם, אנחנו משדרים בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isl.me, וגם בדיסקורד, isl.me/discord, אתם יכולים להצטרף לשידור החי, ולכתוב לנו בליסנרס צ'אט או בטוויץ' צ'אט, ונגיב במהלך השידור. חוץ מזה, הפרקים עולים לאתר isl.me, בכל שבוע ביום שלישי. אתם יכולים למצוא באתר את כל פרקי העבר וקישורים להרשמה לאפליקציית הפודקאסטים או מועדפת עליכם. זה היה פתיח.
פתיח.
חדשות ודיונים. מאז ששמתי את הקישור הזה, זה כבר לא מעודכן. אז יש סופר. הסופר הזה נקרא ברנדון סנדרסון, מי שלא מכיר אותו. אחד מסופרי הפנטזיה הכי פוריים של ה... 20 שנה אחרונות אפילו, בהקשר של דיברנו, בהקשר של התוכנית דיברנו על... מה?
זה מרגיש כי הוא נצח פה.
נכון.
כל הזמן יש ספרים שלו.
נכון, כי הוא אחד, הוא באמת מאוד פורה. בהקשר של התוכנית דיברנו כמובן על סדרת מחזור קישור הזמן, והוא זה שסיים את הסדרה לאחר שרוברט ג'ורדון נפטר. וחוץ מזה יש לו סדרות משלו, רן לדעתי מתישהו בתוכנית בחמש שנים האחרונות דיבר על הארפילאים, כי הוא גם אוהב את המשחק תפקידים שלהם, ואני חושב שהזכרנו את סטורמלייט מתישהו. בקיצור, הוא כותב הרבה דברים והרבה אנשים אוהבים אותו, הוא גם היה באייקון באיזשהו שלב. ואז לפני שבוע... לא זוכר. ואז לפני שבוע הוא מעלה קיקסטארטר, והוא אומר, הוא אומר לאנשים, תקשיבו, בזמן שכולם ישבו בבית בקורונה ולא עשו שום דבר, אני כתבתי 4 ספרים חדשים וסודיים, ואני הולך להוציא אותם בהוצאה עצמית, בלי שאף הוצאת ספרים תיגע בהם, ואני אסחור את האורך בעצמי, ואעשה הכל בעצמי, ותנו לי כסף. ומפה לשם יש לו את הפרויקט הקיקסטארטר הממומן ביותר אי פעם.
כן. שזה די מגניב, כי זה 4 ספרים שהולכים לצאת שנה הבאה לאורך... מה, נראה לי כל חודשיים או 3 יוצא ספר, משהו כזה. ויש מלא מרצ'נדייס, ואפשר לקבל טוטבגס וכל מיני שטויות כאלה, יחד עם כל ספר, אז אפשר, ואפשר לתמוך בגרסאות דיגיטליות של הספר, הארד קאבר, סופט קאבר, כל קאבר אפשרי שיש, כל גרסה שיש, כל... זה פשוט מטורף, וכאילו, תוך איזה דקה בערך הוא עבר את זה, אני חושב שה... המדרגה הראשונה שלו הייתה איזה $1,000,000 או משהו מגוחך כזה, ואז הוא פשוט, טוב, אז כולם רוצים ספרים של ברנדון סנדרסון שהוא מוציא לבד, אז למה לא?
כן, החלק החשוב כאן, חוץ מ... התפתח הרבה דיון סביב מה זה מייסלת לתעשיית ההוצאה לאור, כי איך קרה שסופר בסדר גודל שסנדרסון מחליט לעקוף את המולים וכל מיני כאלה, זה כאילו אותי אישית זה פחות מעניין, מה שמעניין פה, וזה יפה מאוד ומכובד מאוד, זה ש הוא בא לקיקסטארטר עם הספרים מוכנים. הוא לא בא ואמר, תקשיב, אני רוצה לכתוב ספרים, או אני בתהליך, או whatever. הוא בא ואמר, סיימתי לכתוב 4 ספרים, בואו שימו כסף ונוציא אותם לאור. וזה מגניב. אחלה תהליך, יופי של שקיפות. הוא גם בלי קשר לקיקסטארטר, הוא מאוד engaging עם הקוראים שלו, בטוויטר ובכל מיני כאלה. עושה עבודה יפה מאוד, הבחור.
כן, זה די מגניב, ואת האמת אני בעד, כי אולי נגיד משהו כזה גדול יגרום לאנשים קצת להוציא ספרים יותר עצמאית אם אפשר, ועכשיו זה על 26.5 מיליון דולר,
כן,
פלוס מינוס.
כן, ויש לזה עוד 22 יום, אז לך תדע לעניין.
כן, זה פשוט מגוחך, ואני באמת מקווה שנגיד, אולי בגלל שזה כל כך גדול וכל כך הרבה מעבר ממה שהוא ציפה, אולי ההוצאת ספרים העצמאית שהוא תעשה אולי תהפוך למשהו אמיתי, שתעזור ליוצרים אחרים להוציא ספרים במקום לנסות לריב עם ההוצאות הגדולות, ולמה לא?
זהו, זה לא ש...
זה מצליח במדע. כאילו במדע יש 3 עיתונים גדולים, קוראים להם Nature, Cell ו-Science, ואם אתה רוצה להיות פרופסור ולקדם קידומים, אתה צריך כמה שיותר פרסומים בהם. והם קהילה מאוד סגורה, שמאוד עושה צרות לפעמים, השלושה הגדולים האלה. אז יש עיתונים אחרים שעכשיו מנסים לעבוד אחרת, אז הכי גדול מהם זה E-Life, שפשוט הוקם על ידי חבורה של פרופסורים צעירים, שנמאס להם מהשליטה של CNS, אז הם פשוט, תראו, אנחנו עושים דברים אחרת, ואנחנו נותנים ליותר אנשים במה, ואנחנו יותר פה ויותר שם, אז כאילו... ממש רואים איך העיתונים האלטרנטיביים מתחילים כן לנגוס באימפקט של הגדולים, ואני ממש נהנה מזה.
כן, ג'ייסטור עכשיו הכריזו שהם פותחים את המאגרים שלהם חופשי.
כן.
עוזבים את מודל התשלומים הישן, שזה מאוד נחמד. זהו, אבל בקטע של ספרות בדיונית, זה לא שיש מחסומים להוצאה לאור עצמית, מאוד קל להוציא לאור עצמאי, הבעיה היא כמובן איכות, ככל שיש חסמי כניסה נמוכים יותר, ככה האיכות גם יורדת. אפשר למצוא באמזון, וסיפרנו פה את הסיפור של Your book is why daddy drinks, וזה מאוד סביב זה, כלומר אנשים מאוד בקלות יכולים להוציא את ה... את הספרים של עצמם. מה שמעניין פה בהקשר של סנדרסון, שהוא בא ואומר כאילו, אני לא סתם הולך לזרוק את הספרים שלי, אני סופר, יש לי קריירה, אני מבין את חשיבותה של את חשיבותם של אנשי מקצוע בתהליך, אז בואו נשים על זה כסף, כאילו בואו נשלם על אנשים, לאנשים, שזה ההבדל הגדול פה. טוב, מגניב, אז זה קורה, כמובן עד שהפרק הזה יעלה, עדיין תוכלו ללכת ולתמוך אם אתם רוצים. אני אישית, לא רק בגלל שאני קורא כל כך מעט ספרים, שאני לא רוצה סתם לשים כסף על משהו שאולי אני לא אקרא, אז כשזה יצא, ואולי אני אגיע לזה, אז אני פשוט אקנה את הספר, אבל כרגע אני לא רוצה לשים את זה כסף.
אגב שזה קצת כאילו, זה יקר ולא יקר, כאילו, ה4 ספרים ופרימיום הארד קאבר, זה 160 דולר לפני משלוח. עכשיו, משלוח לארץ זה יקר, כי יחיל להיות
בישראל. כן, טוב, אבל 160 דולר לפרימיום הארד קאבר זה לא יקר.
כן, זה, כן, ומקבלים גם אי-בוקס, אז... באמת הדבר היחיד שמונע ממני להשקיע בזה,
זה המשלוח,
כי אני לא יגור, סביר להניח שאני לא יגור באנגליה,
שזה יצא,
כאילו אני אגור פה בשניים הראשונים, אבל השניים אי אפשר לפצל, זה פשוט כזה.
כן, אתה לא יכול לסמוך על משלוח לאנגליה שימצא אותך שם.
בדיוק.
כן, אוקיי. טוב, המדרגה הכי נמוכה, כאילו אם אתם רוצים פשוט לקבל את הספרים הדיגיטליים, זה פשוט 40 דולר ל4 ספרים, זה ממוצע, בוא נגיד זה ככה, כאילו 10 דולר לספר דיגיטלי, זה לא יקר, אבל זה גם לא זול, זה ממוצע. בסדר. בוא נגיד את זה, אני לא יודע באיזה, במה הוא ימכור את הספרים האלה כשהם יצאו, יכול להיות שזה יהיה יותר יקר, whatever, לא משנה, לא כזה סיפור. הלאה לדיונים אחרים, אני מאזין לאחרונה לפודקאסט משחק חדש, שנקרא Not Another D&D Podcast. אז דיברתי פה בפודקאסט על... על ווקס מקינה, על הלג'נדס אוף ווקס מקינה, הסדרה המצוירת של קריטיקל רול, של העונה הראשונה שלהם, וזה עשה לי חשק לראות משחקים מוקלטים, אני מאוד אוהב משחקים מוקלטים, וניסיתי שוב פעם להיכנס לקריטיקל רול, ואני לא מסוגל, ודיברתי קצת עם רן, וסוף סוף הבנתי למה אני לא נכנס לקריטיקל רול, וזה שהם סופר איטיים, לוקח להם נצח, כאילו גם... בגלל שהם מאוד תיאטרלים כנראה, הם גם מאוד, כאילו כל דבר שהם אומרים זה כזה, פה וזה, ופה וכן הלאה, וזה לא זורם לי, אני לא מצליח, במיוחד כאילו, הפעמים הראשונות שנכנסתי למשחקים מוקלטים, זה היה The Happy Jacks, ושהאפי ג'אק עושה משחקים מוקלטים, זה חבורה של חברים, יושבים סביב השולחן ומשחקים, בקריטיקל רול זה פרודקשן, סבבה, כאילו, זה מאוד פופולרי, ואנשים אוהבים את זה בגלל שזה פרודקשן, זה פשוט לא מה שאני מחפש בז'אנר הזה, אני לא רוצה את הפרודקשן שלהם, אני רוצה את החברים יושבים סביב השולחן ומשחקים. ורציתי ספציפית פנטזיה ולא דברים אחרים, כי אני התחלתי מקמפיין חדש של ונור, ורציתי כאילו להלהיב את עצמי ולקבל רעיונות וכאלה. אז חיפשתי כל מיני דברים, הרן הציע לי גם את Dimension 20, אבל גם ל-Dimension 20 הם אחלה, הם סוג של כן משלבים את ה-Eye Production, אבל עם קצת קצב יותר מהיר וזה. אז התחלתי לראות את הקמפיין החדש להם שהוא מדאבי, והסגנון מאוד מצא חן לעיניי, וזה פשוט לא הסוגה שחיפשתי. אמורים לשמוע אותנו, ומשום מה לא שומעים אותנו ב... OBS כתבו לי, ואני לא יודע למה, וזה נורא מוזר. אז אני אנסה לתקן את זה עוד מעט, אולי איכשהו. לא, כי בהקלטה אין ספק ששומעים, כי בדקתי את זה מראש, אז הכל יודע. אני שנייה מחבא את האודיו, אז יהודה, אני לא אשמע אותך. אוקיי, הפעלתי את האודיו מחדש, לא, זה לא משפיע על ה-OBS, אני לא יודע למה, אין לי שמץ של מושג, אז אנחנו סתם מקליטים, אז אני אעצור את ה... סתם משדרים, אז אני אעצור את השידור כי אין לו טעם, כי אם אין אודיו.
שיבוא לדיסקורד.
בסדר, לא יודע. לא היה לי דרך להגיד לו את זה. אני אלך לערוץ ויכתוב לו את זה בצ'אט. בכל מקרה, אז חיפשתי משחקים מוקלטים שאני רוצה להזין להם, והרן המליץ לי על Not Another D&B Podcast, וזה נהדר, יש להם המון פרקים, כאילו הם כבר באיזה שלושה קמפיינים, כל פרק הוא שעה עד שעה וחצי, אז זה גם לא עמוס מדי, אחלה של קאסט, מאוד סנאפי, מאוד מהיר, מתקדם וזה, משחקים D&D 5, מצליחים להעביר את הקרבות ממש בכיף, לא יותר מדי עמוס, אני ממש ממליץ, אני שמעתי בשבועיים האחרונים, אני כבר בפרק 12 או משהו כזה, יש לי הרבה ניסיות, זהו, אני מאוד ממליץ על זה.
קוקוקו, אני כבר, בגלל שאבים אמר ממליץ, אני כבר עשיתי רג'יסטר, אז
זה לא... אז בוא נעבור למה שיחקת לאחרונה.
כן, אז כמו חצי מהעולם בערך, שיחקתי Horizon Forbidden West. אני משחק פה על הפלייסטיישן 4, אז החוויות may vary. אני אדבר על זה קצת אחר כך. קניתי את המשחק בגרסת סוג של day one premium whatever שכזאת, כי זה פשוט כולל גם את השדרוג חינם לפלייסטיישן 5, אז אם מתישהו נקנה פלייסטיישן 5, אני אקבל שדרוג חינם. זה איזה שטיק שהם עשו, נחמד, לא אכפת לי להוסיף 10 פאונד עכשיו בשביל לחסוך כסף אחר כך. וקיבלתי ארטבוק ו-day one cosmetic stuff וכל מיני דברים כאלה חמודים, אז בייסיקלי קניתי את המשחק עם ארטבוק ב-10 פאונד וקיבלתי שדרוג לגרסה לפלייסטיישן 5. אחלה. והמשחק הוא basically more of the same. השליטה אותה שליטה, התפריטים אותם תפריטים, הכל ממש מרגיש, לא הייתי צריך ללמוד כלום מחדש, רק להוציא, לנער מלא אבק מה... איך לזלזל משחקים את המשחק הזה, כי אני חושב שעברו איזה כמה שנים, שנתיים, שלוש, משהו כזה, מאז ששיחקתי במשחק המקורי. בגלל שיחקתי פה בפעם האחרונה כשיצאה הרחבה, אז אני לא זוכר מתי זה קרה, אבל מאז לא נגעתי במשחק בכלל, וזה ממש כיף, אז אני מאוד נהנה. המשחק טכנית מתרחש חצי שנה אחרי המשחק הקודם. לא ממש מצאתי עדיין שום דבר שמתייחס להרחבה של המשחק הקודם.
כי אני משחק בקומפליט אדישן, אז ההרחבה היא סייד אקספנשן.
כן.
אז זה לא באמת, כאילו, זה לא באמת משנה לסיפור המרכזי, כי אתה יכול לעשות אותה בכל שלב אחרי דרגה 25, משהו כזה.
כן, אבל פשוט במשחק הזה, כן, פוגשים דמויות מהמשחק המקורי, ואז אתה כזה, כן, אני זוכר אותך מהמשימות הקטנות והחמודות שעשיתי בכל מיני מקומות במשחק המקורי. אז כאילו, כרגע לא יצא לי עדיין להתקל בדברים מהרחבה, אבל אולי זה יקרה, לא יודע. אז מגלים מה אלוהי עשתה בחצי שנה האחרונה, אני לא אספיילר את המשחק המקורי, אבל זה בגדול ממש ממשיך אותו, זה לא איזה עלילה מונפצת לא קשורה בשיט, זה ממש...
זה המשך ישיר.
כבר המקורי, היא עשתה חצי שנה חיפושים אחרי משהו, וזהו, וזה ממשיך, זה אחלה. ואז היא מגלה שהדבר שהיא מחפשת נמצא ב-Forbidden West, טאם טאם טאם, למה הוא Forbidden? כי הבד גייז גרים שם. אוקיי. עכשיו, כמו אביב אמר באחד הפרקים כזה, אני מקווה שיש משהו מגניב שהוא בגלל זה פורבידן.
לא, לא. ספציפית מה שאמרתי, זה שאני מאוכזב שהשם של המשחק כל כך פליין, וזה רק כזה, אנחנו זה נמצא בפורבידן ווסט. אחרי שהשם של המשחק הראשון מאוד מחובר לעלילה, וזה כזה גילוי משמעותי.
אז פה, זה לא, זה פשוט כי ה-bad guys גרים שם. למה הם ה-bad guys? כי המלך הקודם היה סופר איבל נאצי דוד, אז הוא גרם להם להיות bad guys. ייי. כאילו, זה נורא כזה, נה. למה זה Forbidden West? אבל המשחק טוב, אז זה בסדר. יכול להיות שכשאני אגיע לסוף של המשחק, שהוא מרגיש לי ממש רחוק, אולי נגלה משהו יותר Forbidden Westy במשחק.
אולי יש משהו יותר Forbidden בווסט.
משהו כזה. אבל זה די חמוד, אבל אני לא עד כדי כך אופטימי. משהו שהמשחק עושה ממש טוב, בגלל שזה המשך ישיר למשחק, תמיד יש את הדילמה של איזה דמות אני הולך לשחק. את אלוהי שבגדול עברה את המשחק המקורי ויש לה כל מיני סקילס כבר, או אלוהי שמשהו קרה והיא מאפנה ואז אין לי, ואז צריך ללמוד הכל מחדש, שזה נגיד מה שגאד אוף וור עושה. כן. אז בגאד אוף וור זה המקוריים, כל משחק נגמר בזה שקרייטוס הוא בייסיקלי גאד אוף וור, ואז משהו קורה במשחלה של המשחק הבא, והוא מאבד את כל הכוחות שלו, ואז אתה בונה את קרייטוס מחדש. שזה גרסה עצלה, לפי דעתי, אבל פרקטית. מה שקורה פה, אלוהי בגדול יודעת את הדברים העיקריים מהסקילטריז של המשחק הקודם. אז היא מתחילה את המשחק בזה שהיא יודעת להשתלט על חיות רכיבה. ואז היא כבר יודעת לרכב עליהם, והיא יודעת לתקן אותם, והיא יודעת לעשות... כל מיני דברים שאביב התלונן עליהם, ש...
כן, דיברנו על זה ב... לא היית בפרק עם עידן.
לא היית בפרק עידן.
אז דיברנו על הנקודה הזאת, שבגלל שרוב הסקיל טרי של זירו דן, היה כאילו בייסליין משחקי הרפתקאות עולם פתוח, אז במשחק השני, כאילו, הם ישרו קו, והיא יודעת לעשות את הדברים האלה, וזה לא מרגיש כאילו היא נחה.
בדיוק, אז זה ממש נחמד, נגיד, יש איזה צ'לנג' שאתה צריך להרוג מפלצות, ובלי שיראו אותך, והם כותבים, you can either stealth or death from above, ואני זוכר ש-death from above היה סקיל במשחק המקורי, כן. אז אני מחפש בסקילטרי, איפה לזזל death from above, ואני לא מוצא אותו, אז אני מחפש באינטרנט, ואז מישהו כותב שם, כן, death from above היה סקיל במשחק המקורי, אלא יודעת לעשות את זה אוטומטית במשחק החדש, ואז באמת אני עומד מעל מפלצת וכתוב לי כפתור, death from above, ואני כזה,
כן, אחד הדברים המטומטמים בזירו דאון זה שלתקוף אויב מלג' כשאתה בסטלף, זה סקיל שהוא, לא סתם אתה צריך ללמוד אותו, הוא בעומק של 3 בתוך הסקיל טרי, עד שאתה מגיע אליו, יוצא לך הנשמה.
כן, אז זה ממש נחמד שהמשחק יוצא מנקודת הנחה שאלו, היא לא סתם עשתה את המשחק הקודם ועוד חצי שנה של טיולים, היא באמת זוכרת מה היא עשתה. משהו שכן הפריע לי בקטע הזה, זה שהיא ממש אחלה ובחלה והכל, אבל הציוד שלה הוא פח השפע. וזה משהו שאני יכול להבין, כי בסוף המשחק המקורי, זה טיפה לספוילר למשימת צד, אבל who fuck, זה משחק מלפני איזה 5 שנים. אתה יכול להשיג שריון סופר מגניב עם פורס פילד וכל מיני דברים כאלה, וזה ממש מגניב, וכלי נשק ממש איכותיים שעושים מלא נזק, ואז אתה מתחיל למשחק הזה עם שריון רגיל ומאפן, וכלי נשק רגילים ומאפנים, ואז דווקא כן הייתי מצפה שתהיה לי איזו משימה ראשונה, שיש לי את כל הציוד המגניב, ואז משהו רע קורה לה שאלה היא לא מצליחה להתמודד עם זה, ואז כל הציוד שלה נהרס, והיא מגיעה פצועה וצולעת ליישוב הבא, והם יכולים, אין לנו ממש מה לתת לך, אז קריא ציוד זבל, ייי! ובגלל זה יש לה ציוד זבל, בתחילה של המשחק. אבל, כי הם עשו כבר את החלק הגדול של למה יש לה את הסקילס, אז לאן הלך לי הציוד המגניב שהיה לי בסוף המשחק? אז היה יכול להיות מגניב אם הם עשו את זה, הם לא, אבל לא נורא. אחת הבעיות שיש לי עם המשחק הזה זה שאני קורא לזה רכבת הרים של התרגשות, כי יש משימות שאני פתאום משהו מגניב ממש קורה ואני כזה וואו, ואני ממש מתיישב בספה ואני כזה אנגייג' בתוך הסצנה וכולי כזה מתלהב ויש דברים שצריך לעשות וזה ממש מעולה, ואז המשחק ממשיך ואני כזה כן כן אני רוצה שימשיך, אני רוצה להמשיך לחקור את זה, ואז המשחק עושה כן לך לדבר עם שמוליק כדי שהוא ייתן לך גישה לארון של בוזגלו כדי שתוכל לפתור קוסומו, נו מה עכשיו אתה שולח אותי לדברים האלה, עשית לי כזה סטאפ מגניב, מה איפה פי אוף, איך טק. וזה ממש מעצבן שזה קורה במשחק, וזה קורה לא מעט במשחק. ואז יש גם מעבר לזה יש מלא דברים אחרים שהם הוסיפו במשחק, יש משימות צד שזה הגיוני ולגיטימי כי זה אדוונצ'ר RPG איש גיים כזה, אז צריך משימות צד כדי שהדמות תעלה דרגות ותקבל סקיל פוינטס וציוד וכל מיני כאלה, אבל אז יש עוד מיליארד דברים אחרים שהם הוסיפו, יש ארינז שנלחמים בבני אדם או במכונות, ואז מקבלים מהם בג'ז, וצריך את הבג'ז האלה כדי לקנות את הציוד הכי טוב במשחק. יש משחק אסטרטגיה פתאום שיוסיפו, שאתה משחק סוג של שחמט מכונות מטופש כזה.
זה לא שמעתי עד עכשיו.
כן, קוראים לזה סליט, אם אני לא טועה. זה גם לא מעניין במיוחד, זה לא כיף לי לשחק את המשחק האידיוטי הזה. זה נראה לי הגרסה שלהם לבוא נעשה גוונט,
תשמע, היום, לא יודע אם רק גוונט, זה סוג של הגרסה שלהם, זה לכל משחקי העולם פתוח יש איזשהו משחק לוח מטומטם, אז נוסיף גם, באסאסן קריד ולהלה דווקא
אהבתי אותם.
זהו, אני חושב שהזכרתי את זה מתישהו, כדי לקבל רמזים על ה... על הקולט, איך שלא קוראים להם לפני שהם היו טמפלרים, קולט אוף די אנג'נט, וואטאבר, אז כדי לקבל רמזים בחלק מהמקרים צריך לעשות את הפעילויות צד המטומטמות האלה שאני שונא לעשות, ואחד הפעילויות צד האלה זה הדייס גיים, ואז זה כבר נראה לי עברה איזה שנה, אבל היה איזה יום לימודים אחד שאני יושב מקשיב לשיעורים, וכל מה שאני עושה זה מטלפרט במפה כדי לסיים את כל הדייס גיימס.
כן, אבל חלק מהם ממש חמודים, אהבתי את המשחק שתייה ואהבתי את המשחק
אני, המשחק שתייה אני ממש לא אוהב אותו בגלל שהוא דורש ממני ללחוץ על כפתורים מהר מדי.
אז כן, אז פה הם כאילו הוסיפו את המשחק אסטרטגיה המוזר הזה, ועכשיו יש פתאום בישול, אז בוסטים זמניים לכל מיני סטאפס, ואז כדי להשיג את הבוסט, את הדברים לבשל, אתה צריך לצוד עכשיו איזה מיליון חיות אחרות, ולחפש עוד מלא צמחים אחרים.
אז תגידו שאתם רוצים להיות Breath of the Wild.
בדיוק, ואז פתאום יש קוסמטיקה, אז אתה יכול, לכל שריון יש כמה צבעים שאתה יכול לעשות, ולאלו יש איפור פנים שאפשר לעשות, כי יש סלפי מוד, אז די! תנו לי את המשחק, זה לא מעניין אותי כל השיט הזה מסביב. וגם הציוד, רוב הציוד הממש טוב, יש שישה שריונות לג'נדרי ושבעה כלי נשק לג'נדרי, שחלקם הגדול נעולים מאחורי המשחקים הדבילים האלה. אז אני צריך אשכרה ללכת לארינה ולנצח מלא פעמים, כדי שאני אקבל מספיק טוקנים מטופשים, כדי שאני אוכל לקנות שריון ממש טוב, או נשק, או קשת ממש טובה, והיא הרבה יותר טובה מהקשתות האחרות שאני יכול למצוא במשחק, או לקנות במשחק, וזה נורא מעצבן. כי זה בעצם מעט לי את האפשרות לשחק במשחק עצמו. אבל בסדר, שיהיה.
אני גם, אני נמצא בצ'אט, בצ'אט וואטסאפ עם חבר'ה של וורקינג גיימרס שמדברים על המשחק הזה ספציפית. אני הצטרפתי רק בשביל, כאילו, כי בא לי לדבר, לקרוא מה הם אומרים, והייתה תלונה גם על זה שלצוד חיות זה מאוד מעיק, וצריך לעשות את זה המון בשביל השדרוגים, וזה היה מעיק גם בזירו דאון, אגב, רק שבזירו דאון השדרוגים היחידים שהיו במשחק זה quality of life כאלה, להוסיף עוד עוד מקום באינבנטורי לכל הדברים, שכלומר השדרוגים היחידים היה להגדיל את האינבנטורי, ופה השדרוגים זה באמת שדרוגים ממשיים לשריון ולכלי נשק וזה. וקיצור, ממה ששמעתי מהרבה מאוד אנשים, המערכת החדשה של הנשק והשריון לא מאוד מוצלח.
לא, ובאמת, כאילו, כדי לשדרג את השריונות וכל מיני כאלה, פתאום אתה צריך לצוד נוצות של אייט, ואז כזה, איפה על המפה יש לי אייט? אבל מה שנחמד, הם הוסיפו מערכת ג'ובס, שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני צריך את הנוצות של האייט,
זה היה גם בראשון.
שם לך אותה במפה, ואז הוא מראה לך איפה זה, שזה די חמוד, mm-hmm. היה את זה בראשון?
כן, אני משתמש בזה.
אוקיי, לא זכרתי. ואז כאילו, אני הולך למפה לחפש אייט, ואז אתה רואה אייט, ואתה יורה בו, ויוצא לך בשר, ואני כזה, אני משחק MMO שאני צריך להרוג 500.
כן, בדיוק ככה.
זאבים בשביל לקבל שן? יש לכל הזאבים שיניים. סטטיסטית אמורה לצאת לי שן.
לא, אבל לזאב הספציפי הזה אין את השן המדויקת שאתה צריך באיכות הזה.
כן, אבל פה אני כאילו מוצא את עצמי פשוט עומד בתוך ערימה של איתים מתים כדי לחפש פאקינג נוצה, כדי לשדרג משהו, ואני כזה... אתם מפספסים את הקונספט של המשחק.
המערכת סייד של הבעלי חיים כל כך מעיקה, גם כאילו במשחק הראשון עוד, זה שמשלב מסוים אני פשוט, כל בעל חיים שאני רואה מול העיניים, אני יורה בו. לא יודע, צריך אותו, לא צריך אותו, אני יורה, אלוהי פשוט מכחידה את כל בעלי החיים בקולורדו ויוטה.
ואתה מבין למה היידיס עושה מה שהוא עושה.
כן, תכלס.
פאק יו, בוא נהרוג את אלוהים, כאילו, רוצחת את כל הבעלי חיים, וכאילו, ועכשיו יש גם הרבה יותר בעלי חיים, יש לך כאילו, רק בציפורים יש לך איזה חמש סוגים שונים של ציפורים, ואני כזה, פאק, למי אכפת? תנו לי כאילו, לשדרג את הציפורים, שאני אוכל לשחק במשחק.
יש לי hot take לגבי העולם של הורייזן. אם המצאנו כבר sentient AIs, לא צריך את הבני אדם, אפשר? אפשר להיפטר מהבני אדם, לא צריך אותה.
אני בעד...
תנו ל-AI להסתדר בעצמם עם הזה שלהם, כן, אז לא.
בינינו? פשוט אפשר לוותר גם על AI, זה החיות יסתדרו אחלה גם בלעדינו.
זה, כן, זה גם, זה נקודה אחרת, אבל כאילו, אם כבר אנחנו רואים טוב, אנחנו רוצים לשמור על יצורים תבונים. הקטע ש... טוב, אנחנו עושים את הריטוריה של ספוילרים, אבל... הבעיה בעולם של הורייזן בהתחלה היה שכל הרובוטים היו צריכים ביומאס בשביל לשרוד, וככה הם הכחידו את כל הביומאס בכדור הארץ, אבל אז המדענים מצאו דרך לייצר ביומאס מחדש, אז עכשיו אין בעיה, ה-AI יכולים לייצר לעצמם משאבים ולחלות אותם ולייצר משאבים מחדש לנצח. זה.
אבל כן, יש למשחק הזה המון חורים, אבל בסדר שיהיה.
כאילו, תשמע, זה לא באמת חורים, זה מעניין, תכלס, החלקים המעניינים של המשחק הזה זה לגלות מה קרה בעבר, החלקים של ההווה הרבה פחות מעניינים את כולם, וזהו פחות או יותר.
אז בואו נמשיך לקטר על הורייזון זירו דאון, שזה משחק שאני מאוד נהנה ממנו,
פורבידן
ווסט, המוות. פורבידן ווסט זירו דוני 2, אלוהי הולכת לסן פרנסיסקו.
אגב, שים לב שאין בטייטל, רק בלוגו של המשחק יש את המספר 2, בטייטל שלו אין את המספר 2.
כן, זה די חמוד. אז אני משחק בו על הפלייסטיישן 4, עידן משחק בו בפלייסטיישן 5, אז כנראה שיש לו פחות בעיות ממני. לי המשחק נראה ממש טוב, אני משחק גם בפלייסטיישן 4 רגיל, אז אין לי את השדרוגי 4K של הפלייסטיישן פרו. כשאני מעלה את המפה, אז המפה עולה ואז לוקח איזה כמה שניות עד שהמסלול והאייקונים וכל הדברים האלה עולים על המפה, אז לפעמים קצת מעצבן. אם עוברים בתפריטים מהר, כמו שאני עושה, כי אני תמיד לוחץ על הכפתור הלא נכון של לעלות את התפריט, ואז אני אגיד, זה התפריט שאני רוצה, אז לוקח זמן לתפריטים לעלות, ואז אתה פשוט עומד מול מסך שחור, ואתה רואה כזה עיגול מסתובב. יש את ה... אני לא יודע אם עשו את אותו דבר במשחק הזה, כמו במשחק הקודם, אבל מרגיש לי שכן, איך שהמשחק מרנדר את הגרפיקה, זה בעצם, יש את המשחק מתרחש מאחורי הגב של אלוהי, ואז כאילו מה שהיא רואה, יש קונוס של רינדור. ואז כל מה שלא בקונוס, לא מרונדר. ואז זה כאילו חוסך משאבים במנוע הגרפי וכל מיני כאלה. אז זה מרגיש שזה כן קורה גם עכשיו. הבעיה זה שעכשיו זה מאוד משפיע כשאתה בשיחה עם מישהו. אז אתה מדבר עם דמות, ואז המשחק מרנדר לך את הדמות בזמן אמת. אז הוא לאט לאט מוסיף את הפרטים על הבגדים שלה. אז הדמות מתחילה מופיעה שכל הבגדים פשוט זה הצבע אור שלה. ואז לאט לאט פתאום מופיע שריון, ונוצות, וכפתורים, וכל מיני כאלה, ואז דמות אחרת מדברת, אבל היא נמצאת בצד אחר של הקונוס, אז הקונוס צריך לרנדר את הדמות השנייה מחדש, ואז הדמות הראשונה מדברת, אז חוזרים אליה, והמשחק לא זוכר שהוא רנדר אותה, אז הוא מרנדר אותה שוב! ואז כזה, חלק מהדיאלוג, אתה פשוט רואה דברים מופיעים לך על המסך, פופני 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 כזה. אולי פשוט לא נעשה ריל טיים, רנדרינג לקאצינס עם החומרה שאתם עושים עליה לא עובדת עם זה?
טוב, אתה יודע, זה כנראה חלק מהבעיות שהיו להם בשנתיים האחרונות מזה ש... טוב, אנחנו לא מוכרים מספיק PS5, אין לנו ברירה אלא להוציא את המשחקים האלה גם לדור הקודם, אחרת לא נמכור שום דבר.
אז זה קצת מייאש, אבל בסדר. זה לא סיבה בשבילי לקנות את פלייסטיישן 5.
לא, בטח שלא.
אני לא סובל מזה, אז יש לי זמני טעינה קצת יותר ארוכים, שהם עדיין מאוד מהירים, שזה אחלה לי. המשחק נראה מעולה, הגרפיקה שלו מטורפת, אני נהנה ממנו בטירוף, אני לא רואה שום סיבה עבורי לקנות פלייסטיישן 5 בשביל המשחק הזה.
לא, ברור.
וממש אחלה לי, וממליץ בחום, אם יש לכם פלייסטיישן 4 או 5, תקנו את המשחק.
איזשהו פלייסטיישן.
איזשהו פלייסטיישן, לא, 4 ומעלה.
כן, בסדר, ברור.
אני לא יודע איך המשחק, אני יודע שיש לו פורט למשחק הראשון, לפלייסטיישן, למחשב, למשחק הראשון.
כן.
אני יודע שהפורט כשהוא יצא היה מחורבן, עידן טוען שהפורט עכשיו עובד טוב,
כן, נראה לי בסדר. מלא אנשים שיחקו אותו בטוויץ' לפני שהמשחק החדש יצא. הוא אמור להיות בסדר.
אז כן, אז אתם יכולים לשחק בו במחשב, אם אין לכם פלייסטיישן, ואז תקנו פלייסטיישן, ואז תשחקו בשתיים. כי פלייסטיישן 4 בינינו זה נורא זול לקנות בימינו, אז למה לא?
כן, אין ספק. שווה... אם בא לכם לשחק משחקי פלייסטיישן ולא היה לכם עד עכשיו, אז זה לגמרי שווה לקנות פלייסטיישן 4 סלים. זה מה שאני קניתי לפני שפשוט קיבלתי את החמש.
אז היה לך פלייסטיישן 4 פרו.
לא, היה לי רגיל, קניתי פלייסטיישן 4 סלים. הייתה קנייה מאוד מוצלחת. החלק המצחיק היה של הפלייסטיישן 4 שלי היה טראבייט, ואז כשעברתי לחמש היה לי פחות מקום.
כן. אבל הוא סופר מהיר.
כן. אגב, גיליתי השבוע שעבר, כשהתקנתי משחקים ורציתי לפנות מקום, כיוון שאני משאיר את האופציה דלוקה, שכשאני מקבל טרופי, הפלייסטיישן לא רק מצלם לי צילום מסך, אלא גם הוא שומר לי וידאו, היה לי 13 ג'יגה של וידאוז מטרופיז. אז ניקיתי אותם. פלייסטיישן, אגב, הוסיפו לך, נעלמתי לרגע, חזרתי. הפלייסטיישן הוסיפו סינכרון מהמכשיר לאפליקציה שלהם בנייד. אז עכשיו אפשר סוף סוף להשתמש בנייד בשביל לשתף דברים, ולא לעשות את זה דרך הפלייסטיישן.
אוקיי. מה שכן, גם יש עכשיו שמועות שגרסה חדשה של פלייסטיישן 5 מתגלגלת למפתחים למיניהם. אז לא ברור אם זה הולך להיות פלייסטיישן 5 פרו, פלייסטיישן 5 סלים, איזשהו שינוי אחר בחומרה שהם עשו כדי אולי לעזור להם להשיג צ'יפים אחרים ולשמור על הביצועים, ואז אולי יהיה יותר פלייסטיישן 5'ים בשוק. אז אני אחכה גם לזה, לשדרוג הזה. נראה לי שפלייסטיישן 5 באמת יהיה הקונסולה שנקנה בסוף, ולא בניגוד ל-2, 3 ו-4 שקניתי את הגרסאות הראשונות שלהם.
טוב, בוא נמשיך.
אז זה מה שיש לי להגיד על Horizon Forbidden West. אני רוצה לדבר קצת על משחק מובייל, מטופש להחריד, שקוראים לו Sliding Seas.
אני מצאתי שניים כאלה בגוגל פליי, אז אני צריך שתגיד לי איזה מהם זה המשחק הנכון.
וואלה, יש שניים?
אם אתה אומר שזה מאץ 3, אז אני חושב שאני יודע. אני יודע.
זה כזה שיש בו איש שיושב בתוך גלגל הצלה ולידו כדור ים.
כן, אוקיי, אז מצאתי.
אז זה משחק מאץ 3, פשוט להחריד, אין מכניקות מורכבות בו. הוא לא קשה במיוחד, הוא לא חכם במיוחד, אבל הבעיה הכי גדולה של המשחק הזה זה שאתה מתחיל עם דמויות בים, ואז אתה עושה מאץ' של הטיילס של הים שהם נמצאים בו, עד שזה הופך לטייל של יבשה, ואז אתה מחבר כמה כאלה, עד שזה הופך לביקטה, ואז הם ניצלים. שזה קצת מטופש, כי אז אתה לוקח אותם בסירה לאי שלך, ואז הם בסדר, אז אני לא יודע למה צריך לשים אותם בביקטה, עד הסירה, בסדר? הבעיה של המשחק הזה, זה שהחלק הראשון שלו, שאתה עושה מאץ' 3 לקוביות של ים, הם כמעט כולם באותו צבע, זה פשוט ארבעה גוונים שונים של כחול. אז לפעמים ממש קשה להבדיל בין לבין, בעיקר שנגיד, אני משחק בפלאפון שלי במצב שהוא אדפטיב לייט, אז זה לא תמיד נורא בוהק.
כן.
אז לפעמים הוא קצת כהה וקשה לראות את ההבדלים ביניהם. אז הם כן הוסיפו עליהם איזה קשקוש אחר על כל צורה, אבל זה לא נורא בולט. אני חושב שבאמת בימינו, כשהאקססיביליטי מגיע לכל מקום, ועברי צבעים זה חלק מאוד גדול מהאוכלוסייה, ואפילו וורדל, שזה משחק אינטרנט דבילי להחריד, הוא כיף לא נורמלי, אבל הוא דבילי להחריד, יש לו היי קונטרסט מוד, שמאפשר לך לצבעים אחרים, למה לא לעשות דברים שנראים קצת יותר בולט, שיותר קל לזהות איזה גוון של הכחול, באמת מתאים לאיזה גוון של הכחול, יש אפילו משחק קופסה שקוראים לו סקוביל, שזה משחק חמוד להפליט, שותלים פלפלים חריפים. סקוביל, מי שלא מכיר, זה הסולם שבו מודדים חריפות של פלפלים. אז בגלל שרוב הפלפלים החריפים נעים בין ירוק לאדום, זה משחק נורא לעברי צבעים, לחלק הגדול של העברי צבעים, כי הדפיקות שלהם זה בירוק ואדום. אז מה שהם עשו, הם עשו גבהים שונים ומרקם שונה לכל פלפל, ואז אתה לא חייב לראות את ההבדלים בצבע, אתה רואה שהוא גדול יותר או מחוספס יותר, ואז כאילו הם מצאו פתרון מסביב לזה תוך כדי שמירה על התמה של סקוביל של גוונים מירוק לאדום. אז כן אפשר לעשות את הדברים האלה, וזה משחק דיגיטלי, אני בטוח שזה הרבה יותר קל לשנות שיידס של צבעים במשחק דיגיטלי מאשר לעשות פס ייצור לפלפלים בצבעים שונים בגדלים ומרקמים שונים, כי שם אתה ממש מדפיס פלסטיק. אז זהו, זה באמת הדבר היחיד שיש לי להגיד על המשחק הזה. הוא כיף, זה באמת שטריך חמוד, אני נהנה ממנו, אבל באמת, דוד, תפתחו יותר צבעים. זהו, זה מה שאני שיחקתי בזמן לאחרונה.
מגניב, מעולה. ככה, אז אני... אני סיימתי את המפה של זירו דון. פשוט עשיתי את כל המסביב. אז סיימתי את כל הטולנקס, אז חשפתי את המפה, אספתי את כל הווסלס, את כל הווינטג' ויסטז, איך שלא קוראים לזה, את כל המטל פלאוורס, חוץ מאחד שנמצא בתוך הבונקר של הפאוור ארמור נבלות. התעצבנתי על זה בפרק הקודם, אתה שוב, אתה לא היית פה, אבל את הפרח מרק 1A, שזה הפרח הראשון ברשימה, אתה לא יכול להשיג אותו בתחילת המשחק. למרות שהוא הראשון ברשימה, אתה יכול להשיג אותו רק אחרי שפתחת את הבונקר של הפאוור ארמור. זה מעצבן אותי.
עכשיו, אגב, אז במשחק החדש, יש מלא מקומות שאתה, על התחילת המשחק, אתה רואה מטל פלאוורס ו... רד פלאור, רד קריסטלין פלאור, זה המשחק פשוט עושה לך רוד בלוק, תמות, תחזור לפה עוד 40 שעות כשתדע איך לפתוח את זה, ביי.
לא, זה בסדר שיש אלמנטים של בקטראקינג, אבל אל תסמנו את זה כפרח מרק 1A, כפרח הראשון במשחק. זה משהו. זהו, אז קיצר, אספתי את כל מה שיש לאסוף, חשפתי את כל המפה, ומה שנשאר לי זה לעשות את המשימות ואת העלילה. אבל קצת ירד לי מזירו דן, אני, כאילו אני ממשיך, אבל פשוט בקצב מופחת, אז בינתיים אני משחק הייבן. אני רוצה להגיד לכם דבר כזה, הייבן הוא אחד המשחקים הכי טובים שנוצרו אי פעם ביקום. עכשיו, הוא מסוג שונה של להיות משחק הכי טוב אי פעם ביקום, מנגיד פרסונה 5. קשה להשוות אותם, אבל זה באמת, זה פשוט מופת של יצירת אינדי, בוא נקרא לזה ככה, זה לא משחק טריפל איי, זה לא משתווה לדברים כאלה, אבל זה מופת של יצירת אינדי, של סוג של משחקים כאומנות נקרא לזה. בהייבן אנחנו משחקים זוג, יו וקאי, אם אני זוכר נכון את השם שלהם, שנמלטים מהאימפריה גלקטית שקר כלשהו לכוכב נטוש, מאוד מזכיר את העלילה של סאגה מהבחינה הזאת, רק שאין להם ילד. וזה פשוט סיפור, מערכת יחסים, זוגיות, תוך כדי שאנחנו חוקרים את הכוכב הזה, מגלים מה קורה איתו, מגלים שרידים עתיקים של קולוניזציה, והכל הוא פשוט עשוי טוב. יש לי טיפה השגות לגבי האמצעי השליטה. בעיקרון אפשר ללכת במשחק ואפשר לרחף ממקום למקום, והרבה מהמכניקה של המשחק זה על הריחופים האלה, וחלק מהשינוי כיוון לפעמים מקרטע. כלומר, אתה יכול, אם אתה מחזיק את האנלוג סטיק אחורה, אתה תעשה U-turn מאוד מהיר, וזה לפעמים מבלבל, ויוצא לי לעשות את זה ברגעים שאני לא צריך וכאלה. אבל חוץ מזה, באמת, המשחק, אין לו את הגרפיקה הכי מדהימה בעולם, אבל אסתטית הוא מרהיב, הוא צבעוני, הכל סל שיידינג, זה נראה כמו איזשהו סרטון אנימציה. יש קרבות במשחק, סוג של JRPG כאלה, כאילו הם בתורות, אין הרבה פעולות שאפשר לעשות, זה בעיקרון או לעשות melee attack, או לעשות rage blast, ויש יצורים מסוימים ש-resisted לאחד או לשני, ולפעמים צריך לעשות דברים בסדר פעולות מסוים, ואתה לא הורג שום דבר. אני חושב שאחר כך בחלקים אחרים של המשחק נלחמים ברובוטים, כי ראיתי את זה בטריילר, אבל בשלבים שאני נמצא עכשיו נלחמים רק ביצורים חיים על הכוכב הזה, ואתה לא הורג שום דבר. אתה מאלף אותם ואז עושה להם פאסיפיי, ואז הם כזה הולכים לדרכם, ואפשר ללטף את כל החיות במשחק. זה מאוד חשוב.
אביב תהיה אצל זה, אני מלטף את כולם, אני מלטף את כולם.
בדיוק. זהו, פשוט אין לי הרבה מה להרחיב עליו, הוא לא משחק מורכב, אין לו הרבה מערכות, אבל כל מה שיש בו עשוי מצוין, פשוט מרהיב. וממש שבוע שעבר המפתחים הוציאו עדכון חדש, והמשחק עכשיו נמצא במבצע, אני לא יודע אם הוא יהיה במבצע עד שהפרק הזה עולה, והעדכון החדש נותן לכם לשנות את המגדר של הדמויות, לשחק איזה זוג שאתם רוצים לשחק. הזוג במקור הוא הטרוסקסואלי, זה בת ובן, ואתם יכולים לשנות את זה לשתי נשים או לשני גברים, להעדפתכם האישית, לאיזה זוגיות אתם רוצים לראות על המסך שלכם, ויש voice actors שונים לכל אחד מהאפשרויות, וזה מגניב שהם עשו דבר כזה, זה חמוד להפלי. זהו, באמת, אין לי מספיק מילים טובות להגיד על המשחק הזה, הוא הברקה.
המשחק, אביב לא אמר את זה, יצא להכל, Windows, PlayStationים, Xboxים, Nintendo Switch. כן, הוא אפילו היה בגיים פס עד לא מזמן, והמבצע הוא עד ה-24 למרץ, אז סביר להניח.
אז כן, אז הוא עדיין יהיה במבצע שתשמעו את הפרק הזה, ואני גם, בוא נראה אם יש אותו בהמבל סטור, ואם כן אני אתן גם קישור להמבל סטור. הייבן, אכן יש אותו. אז אני אשים גם קישור להמבל סטור דרך האפיליאט שלנו, ואתם יכולים, אם אתם רוצים לקנות אותו דרך שם.
כן, זהו, איך שאביב אמר, משחק אינדי, אני כזה. בוא ניכנס לוויקיפדיה שלו, נראה למה הם הוציאו אותו. כן, משחק אינדי יוצא להכל.
כן, סביר להניח שהמשחק הקטן הזה הוא לא אקסקלוסיבי לפלייסטיישן.
כן.
אה, יש...
מה אתם אבל...
כן, מה? כן.
לא, זה חמוד שהגרסה לפלייסטיישן 4 ולסוויץ' יצאה מאוחר יותר, כי הם באמת השקיעו בהתאמות לחומרה החלשה שלהם.
כן, זה לא שהמשחק יש לו כאלה דרישות גרפיות. יש לו 90% very positive on Steam, אז כאילו זה לא רק המילה שלי. למרות שזה רק 210 user reviews, אז לא הרבה אנשים שיחקו אותו. He's underappreciated, זה מה שאני רוצה להגיד.
יש לו בערך 80. בכל שאר הדברים.
כן. אני, דבר אחד מגוחך שגם צייצתי עליו, יש מקלחת בספינה, וזה אחד מהאפשרויות שבוחרים כשמקדמים את העלילה, וכשיו מתקלחת, היא מתקלחת עם בגדים תחתונים. ואני לא מבין למה הם עשו את הבחירה הזאת, כאילו הם בקלות יכלו להסתיר את העירום, אם הם לא רוצים להראות עירום, בלי שזה יהיה מגוחך. כאילו הם יכלו פשוט לעשות את דים או משהו, כדי שלא יראו את העירום מאשר שהיא תהיה בתוכנים. יכול להיות שגם קאי היה עם בוקסרס שהוא התקלח ולא שמתי לב. אני אבדוק את זה בפעם הבאה, אבל כאילו זאת בחירה נורא מוזרה מבחינה עיצובית.
יכול להיות שזה אפילו ברמת הרייטינג למשחק, כי יש הבדל בין
זאת נקודה מעניינת מרומז, זאת נקודה מעניינת.
כאילו אם זה עירום מרומז, זה יכול להיות שזה יגרום להם לקפיצה ברייטינג, ואז זה יהיה פחות
והם רצו נגיש, כאילו שזה יהיה נגיש לכל... כן, יכול להיות, זאת נקודה מאוד מעניינת. בוא נבדוק מה הרייטינג של המשחק הזה. ומה עוד נקודה שרציתי להגיד ושכחתי? לא זוכר, היה עוד מה שרציתי להגיד ואני לא זוכר מה הוא. אבל בסדר, זהו, זה מה שאני משחק כרגע על פלייסטיישן. אני משחק משחקי תפקידים, שזה אחרי הפסקה ארוכה. יש לו 73 על מטה קריטיק, לכו להזדיין, לא מגיע לו 73. ורק על PC, אבל זה לא על הכל. קיצר, אני משחק משחקי תפקידים. גרמתי לערן להקים קבוצה וירטואלית אבל פרונטלית, כאילו אנחנו משחקים בוויס ובמצלמות, ואנחנו משחקים בליידס אין הדארק. בסופו של דבר זה מה שהחלטנו לשחק, בין השאר כי לא בטוח כמה זמן הקבוצה תחזיק, אז בליידס אין הדארק מאוד קל כאילו לעשות כזה הוציט, להרים מרפתקה מאוד בקלות, בלי הרבה פרפ וכאלה. אז זה אחד הסיבות שבחרנו בליינז אנד דארק. לצערי, אחרי ששיחקתי שני מפגשים, נאלצתי לא לשחק את השני מפגשים שלאחר מכן, מנסיבות אישיות. הקבוצה ממשיכה, כאילו הקבוצה שאני הקמתי ממשיכה בלעדיי. The irony is not lost on me. אבל המשחק האחד ששיחקתי היה מאוד נחמד. עכשיו, פעם ראשונה שאני משחק בליינז אנד דארק, בליינז אנד דארק זה איזשהו, אני אקרא לו אבולושן, של Powered by the Apocalypse מבחינה קונספטואלית, וזה עוד יותר לכיוון של איזשהו הייבריד של משחק לוח ומשחק תפקידים. כי ואני אגיד לך למה אתה אומר את זה, והיינו גם דיון הזה בקבוצה לגבי מידת הקרנצ'יות של המשחקים האלה, כי אנשים כאילו מסתכלים על משהו כמו Blades in the Dark או Dungeon World לעומת נגיד D&D, ואומרים, D&D יש לו מלא קרנץ' וזה, לעומת המשחקים האלה הם יותר סיפורים. עכשיו, זה נכון שהם יותר סיפורים, אבל אתה מרגיש את המכניקה הרבה יותר חזק במשחקים האלה, מאשר שאתה מרגיש במודרן D&D, כאילו D&D 5 ולא 4 או 3. ובבליינז אנד דארק, כאילו, ההרגשה שלי זה ש אתה קודם בוחר מה המכניקה תעשה, ואז אתה מצמיד לה את הסיפור ואת המשחק תפקידים. וזה המקום שאני מרגיש שבו זה כזה, זה toe in the line לכיוון המשחק לוח. כי אתה קודם כל חושב על מה הדברים המכניים שאתה רוצה לעשות, ואחר כך אתה מייצר סיפור סביב זה. ואני לא אומר שזה רע, זה איזשהו סגנון משחקי שמתאים לי לפעמים. ולפעמים הוא לא פחות איתים. זה נחמד. אז זה דבר אחד שאני משחק, ודבר השני, זה הקמתי מחדש את קבוצת ימי השישי שלי, בדיסקורד, בטקסט, שזה, אם אתם זוכרים, מימים ימימה של הפודקאסט, אז רצתי במשך הרבה שנים קמפיינים ביום שישי בבוקר, וכשהתחלתי את התואר השני, נאלצתי להפסיק, כי למדנו ביום שישי, ועכשיו בסימסטר הזה אין לי יותר לימודים ביום שישי, אז הקמתי את הקבוצה מחדש, אחד השחקנים שלי זה אחד מהשחקנים המקוריים של יום שישי, ושני שחקנים חדשים שלא הכרתי לפני זה. בינתיים היה לנו מפגש אחד של יצירת דמויות, ומפגש אחד של המפגש הראשון שהתחלנו לשחק וזה, וזה כיף, וזה נהדר, וזה מגניב, אני כל כך, אני מתרגש מהקמפיין הזה, my creative juices are flowing, תקשיב, כל פעם שיש לי קמפיין חדש, זה יוצא במקרה שיש משחק From Soft חדש, וכל ההשראה שלי, אני שואב אותה משם, אז זה כזה, אני יושב ואני רואה עשרות שעות של Endland Ring, ואז אני חושב, זה מעניין, אני יכול להכניס את זה, זה טוב לי. ופעם קודמת שעשיתי זה עם Sekiro, זה היה גם ככה. פשוט From Soft הם המוזה שלי, משחקים שאני לא מסוגל לשחק בכלל, אבל איזה world building מדהים, מדהים הם עושים. זהו, זה משחקי התפקידים שלי, וזה כיף, וזה מגניב, ואני, כיף לי.
אני אוהב משחקי תפקידים, אני נהנה מאוד.
כן, זה כיף. טוב, יאללה. סיימנו את מה ששיחקנו לאחרונה, וכעת נדבר על ציפיות לעתיד.
הידן. אז אני הולך להמשיך לשחק Horizon Forbidden West, ואני חלש, אני מודה, אני חלש. קניתי את העותק האחרון בגיים של Elden Ring, גרסת ההשקה, וזהו. והוא יושב בבית.
החזקת מעמד שבועיים אחרי ההשקה.
כן, אז אני, כי זה ממש מגניב, הוא מגיע עם פוסטרים וסטיצ'רים ומדבקות וכל מיני כאלה, אז כן, קניתי אותו לאקסבוקס, היה לי דיון די ארוך באינטרנט עם איזה מישהו שיש לו פלייסטיישן 5 ואקסבוקס, והוא כזה, אקסבוקס סיריוס אקס, ואז איזה גרסה לקנות, ואז בסוף הגענו למסקנה, פשוט תקנה את הגרסה שיותר כיף לך עם השלט, מאשר למי אכפת. עם הזמני טעינה בהו יותר קצרים, או הגרפיקה בהו קצת יותר טובה. בסופו של דבר זה משהו שאתה לא תרגיש הרבה הבדל, אבל אם השליטה תהיה יותר כיפית בבקר של אקסבוקס, תשחק בו. כי הבקרים כל כך שונים. ופשוט, עכשיו אני משחק בשניהם בו זמנית, כי אני משחק קצת משחקים באקסבוקס, וגם בפלייסטיישן 4, וזה פשוט מדהים אותי כמה השליטה כל כך שונה בדבר הזה ביניהם. זה פשוט וואו.
הגורם היחיד שהיה צריך להיכנס לשיקול למי שלא קונה אותו לקנסולות, זה שבהתחלה הוא היה בעיות של סטאטרינג על ה-PC, שזה היה בעיקר קשור לגרפיק דרייברס, ותקנו את זה מאז ועכשיו זה בסדר.
כן, אני לא מכיר את זה, וזה היה דיון מוקדם יותר בין הקונסולות, אז כן.
טוב, יופי, אז תשחק אלדן רינג ונדבר עליו, יש הרבה מה להגיד עליו, רק מזה שאני צופה, זה תקופה כזאת שבגלל שיש משחק מגניב שאני נהנה ממנו, אז אני גם רואה פול פלייטרו ביוטיוב של קו, ואני גם בכל רגע נתון יש איזשהו ערוץ שמשחק אלדן רינג בטוויץ' על המסך שלי. אז יש לי הרבה מה להגיד, וחוץ מזה, הדיונים באינטרנט סביב המשחק הזה, כמו כל משחקי הפרום, הם מאוד פוריים, בוא נקרא לזה, עם דעות מטומטמות לכל כיוונים. מה הציפיות לעתיד שלי? אז ככה, אז יצא Babylon's Fall, שלא ציפיתי שהוא יצא, כלומר כן ציפיתי שהוא יצא, רק לא ידעתי שזה הולך לקרות עכשיו, רק שלצערנו הוא מאוד גרוע. מי שלא מכיר, Babylon's Fall זה המשחק החדש של Platinum Games מתהילת ביונטה וונקוויש ועוד משחקי אקשן מגניבים לעלה, והם עובדים על Babylon's Fall כבר כמה וכמה שנים, ואז הוא יצא והוא קודם כל לא מה שציפינו ממש, לא היה הרבה מידע על המשחק הזה לפני שהוא יצא, ומה שהוא זה סוג של, אם לוקחים קצת מביונטה, כי זה הסגנון הרגיש להם, קצת מדיאבלו 3 וקצת מוורפריים, וזה סוג של משחק קואופרטיב, מולטיפלייר, סוג של ניסיון לעשות לייב סרוויס סטייל דסטיני, נכנסים, כאילו יש, הסיפור בעיקרון זה שעולים במגדל, בזיגורט, Tower of Babel, ויש סריות של קומות וצריך לנצח את הקומות האלה וצוברים משאבים ומשדרגים את הדמויות שלכם, וזה בסדר, זה מוזר, כאילו אני ראיתי אותו קצת בטוויץ' בפרילונץ', היה יומיים של מי שכאילו אינפלואנסרים קיבלו גישה, ומי שקנה את הדלקס אדישן קיבל גישה יומיים מוקדם, אז ראיתי אותו קצת והוא נורא מוזר, ואז הוא יצא בשלישי לחודש, ומאז היו הרבה ביקורות, ובגדול מכנים אותו פלופ. זה מאוד מאכזב לפלטינום גיים, הוא אקסקלוסיבי לפלייסטיישן, וזהו, אז אני מאוכזב. כאילו...
הוא גם המחשב, לא?
כן, הוא לסטים ולפלייסטיישן, מגדירים אותו סוג של אקססיבי לפלייסטיישן, זה הטרמינולוגיה שלנו עכשיו, אין יותר, לא אכפת לאנשים ממה נמצא על המחשב, זה השאלה זה רק אם זה באקסבוקס או בפלייסטיישן. כאילו אני אומר שאני מאוכזב כי תכלס זה משחק שבעיקרון ציפיתי לו, אבל אפילו לא ידעתי שהוא הולך לצאת עד יומיים לפני שהוא יצא, אז אני לא עד כדי כך מוכסב, זה סתם כאילו משחק פלטינום שמתברר ככישלון, זה בסה. זהו, בזירת הטוויץ' קניתי Cozy Grove, שזה משחק בסוג של סגנון כזה, Animal Crossing, Stardew Valley, שכזה, משחקים ילדים שהם קמפרים על עיר עדוף רוחות, וצריך לעשות מטלות בשביל לפייס את הרוחות. והתחלתי אותו קצת, זה חמוד, בעיקרון קניתי אותו שיהיה לי לסוויץ' בדרכים, ובסוף לא יצא לי להתעמק בו המון, אבל הוא חמוד. אז נגיע לזה מתישהו. וחוץ מזה, יצא Triangle Strategy, המשחק עם השם שיהודה אוהב לצחוק עליו.
טריינגל סטרטג'י, אי אפשר שלא לצחוק על השטות.
לא, ברור, אבל אתה יודע למה, כאילו, לא למה, אבל זה פשוט מאותם מפתחים ומאותו מנוע של אוקטופס פראבלר, עם השם המטומטם באותה מידה, אז הם היו חייבים לעשות איזשהו שם מטומטם באותה מידה. זהו, אז יצא טריינגל סטרטג'י לסוויץ', כאמור זה מהמפתחים ומהמנוע ה-2D פלאס, אני לא יודע איך הם קוראים לסגנון הגרפי הזה, אבל יש להם עליו פטנט או משהו כזה, של אוקטופס פראבלר, ואם אוקטופס פראבלר היה כזה קלאסי JRPG, אז טריינגל סטרטג'י זה קלאסי SRPG, בסגנון פייר אמבלם וכן הלאה, ופיינל פנטזי טקטיק וכן הלאה. הסגנון הוויזואלי נקרא HD2D, זה השם המונפץ שהם החליטו לקרוא לו.
whatever,
לא יודע. מהביקורות מהסקירות שקראתי אומרים שהוא ממש קשה, אז אני לא בטוח שאני אלך לשחק בו. יש לו דרגות קושי, אבל אני לא יודע. To be seen, כן.
היופי במשחקים של נינטנדו, אתה יכול לחכות 5 שנים ועדיין לקנות אותו ב-60 דולר.
לא, זה לא משחק, זה לא משחק first party של נינטנדו. זה,
לא?
לא, מה פתאום?
הוא יוצא לעוד דברים, אתה רוצה להגיד לי?
לא, זה אקסקלוסיבי, אבל זה לא משחק שלהם, זה משחק של...
זאת אומרת, המחיר אמור עלול להשתנות.
כן, למה אין לי פה את ה... למה לא כתוב פה את המפתחים? רגע, אני צריך... I need to google this. שכחתי איך קוראים להם, זה Square Enix?
ארטדינק.
בסדר, זה השם שהמפתח, התכוונתי לפובלישר, זה Square Enix.
Square Enix.
כן, Square Enix. Square Enix אקסקלוסיבי לסוויץ', אבל בגלל שזה Square Enix יש סיכוי טוב מאוד שהוא יהיה במבצע מתישהו.
ייי.
זהו. כן, ארט דינק, שם שאף אחד לא מכיר. הם כנראה איזשהו סטודיו פרסט פרסן, לא פרסט פרסן, פרסט פארטי, זו המילה שחיפשתי.
ימים 1986,
כן, הם עשו 8,000 דברים, ואתה יודע, אנחנו לא מכירים את השם שלהם.
הם עשו את SimCity 2000 לפלייסטיישן.
בוא נראה אם יש להם ברשימה דברים שכן נכיר. זה המון קאשינג גיימס כאלה, משחקים הסדרות אנים, כל מיני... המון, המון קאשינג. מסתבר אגב שהם לא פיתחו את אוקטובס טראבלר. כאילו הם לא, לא. אבל הפרודוסר זה אותו פרודוסר, זה פשוט כאילו, זה מה, זה בקטע הזה שסקוואר אניקס פשוט הביאו את הפרודוסר, שכרו צוות שיבצע את מה שהוא אומר להם, וזה מה שקרה שם. זהו, קיצור, זה הדברים שרציתי לדבר עליהם. עברנו שעה, חם לי. בוא נסיים את הפרק. אז זה היה איזה פרק 15.07 של שורפים משחקים. את כל הפרקים אפשר למצוא באתר isn.me, אותנו אפשר למצוא בטוויטר, זהו, סיימנו. תודה רבה שהזנתם, ונתראה בשבוע הבא. נתראה!
ביי ביי.